אני רציתי לדבר על קוקי קליקר, זה הכל. היי, קוקי.
אין סיבה לא לדבר על קוקי קליקר.
כן,
יש סיבה.
מה, ערן, לא נקבל כאלה תגובות.
אני חושב שאמרנו כל דבר מעניין שאפשר להגיד על קוקי קליקר בערך בדקה הראשונה של הפרק הקודם.
אבל היה מאז אפדייט לקוקי קליקר.
נכון. גילינו את האנטי-מטר.
גילינו את האנטי-מטר קונדנסר, והיו, ואת ה... איך קוראים לחתולים האלה? קיטן אוברסירס.
אני לא יודע, זה לא נשמע כמו הרחבה רצינית. הבסיס המשחק נשמע עדיין כמו קוקי וקליקינג, אז אני לא מרגיש שזה הוסיף משהו תוכן אמיתי.
לא, אף אחד לא עושה קליקינג יותר בקוקי קליקר.
צודק.
זה לנובס.
נתחיל?
רגע, טוב, לא חשוב.
לא, מה?
אם אני... מחכה לגולדן קוקי, ואז אני לוחץ על קורסר
שעושה לי קליק. אחרי הבאים לגיימפוד, פודקאסט שלו גם משחקים גיימפד, אני עידן זרמן, ואיתי?
עופר שוורץ.
רן אבירם.
ועידן דקל השלישי.
אתה לא עידן דקל הראשון?
לא, אני עידן דקל השלישי.
כשמגיעים לאנגליה אוטומטית אתה מקבל תואר.
בהחלט. בודקים כמה אנשים היו בכל ההיסטוריה עם השם שלך, ואומרים, אתה מספר X.
רגע, אחי, בהיסטוריה באנגליה או בכלל?
בכלל, מסתבר.
או, וואו.
כן.
חלק מהסיפור שלך נשמע לי לא אמין. אבל... אז, ערן, אתה כבר הקלטת איתנו תיאורטית. פעם.
מעשית למעשה.
אני חושב שזה היה פרק בונוס, אני לא יודע אם זה נחשב.
זה נחשב לספירה שלנו.
זה לא היה פרק בונוס, זה היה פרק ספשייל.
סבבה,
נכון, כך קוראים לזה. אבל מאז אתה, כאילו, מאז הפעם אחרי שהקלטת איתנו, עבר הרבה מאוד זמן, ואתה התחלת לעשות כל מיני דברים חדשים. אתה רוצה לספר עליהם עכשיו או בסוף?
רגע, אבל אולי נדבר שנייה על זה שהרחבנו את צוות הפודקאסט שלנו?
זה רעיון די טוב. עופר, אתה באדם חכם, לפעמים. בקיצור, הרחבנו את... צוות הפודקסטרים של גיימפוד במעט, בשני אנשים שאני רוצה להגיד שהם שני אנשים חדשים, אבל הם קיים כבר די הרבה זמן, וגם היו כבר בפרקים קודמים
של גיימפוד. אתה קראת להם זקנים הרגע.
אני קראתי להם, אני חושב שיש... לא, יוגב לא יותר זקן ממני. בקיצור, יוגב סיטון שהתארח בכל מיני פרקים, ורן אבירם שהתארח בכל מיני פרק, הצטרפו לנו להקלטות מדי פעם.
וראוי לציין שהם שניהם פודקאסטרים ותיקים למדי.
כן, אבל ערן בניגוד לאוגב יש פודקאסט קיים כרגע. כן, שהוא לא ברגע זה ממש, אבל...
מחר.
אה, וואו.
כן. אז אתה רוצה לספר לנו?
בזמן אייקון אתם מקליטים?
כן, אנחנו מקליטים פרק במיוחד בזמן אייקון. עשינו גם בזמן ביגור, כי הפודקאסט שלנו הוא על משחקי התפקידים.
הפודקאסט שלנו הוא על משחקי מחשב.
כן, כי אני לא מקליט לבד. תודה ששאלת, עידן. אני מקליט ביחד עם אורי ליפשיץ.
אורי ליפשיץ? מי הוא? מעולם לא שמעתי עליו.
אורי ליפשיץ. אורי ליפשיץ. וואו.
וואו, עכשיו שמו נאמר בעוד פודקאסט. אני חושב, זה יעלה לו לראש בסופו של דבר.
לא, אני לא. אורי ליפשיץ לא...
I find it to believe שלא אמרנו את השם של אורי ליפשיץ פה בפודקאסט.
יש בזה משהו.
אני חושב שפיצינו על זה עכשיו כשאמרנו את השם שלו איזה 10 פעמים. אורי ליפשיץ.
כי איזה פודקאסט זה בלי שיאמר בו השם של אורי ליפשיץ.
כן. אז אל תפגע מדהים, זה פודקאסט מגניב. אני יודע את זה כי אני הקשבתי לכמעט כל הפרקים שלו.
באמת?
וואו.
חוץ מהאחרון, האמת.
אני הקשבתי לכמעט פרק אחד שלו.
יש פרק אחד שבו אנחנו הבאנו את עידן, כי בערך, אוקיי, זה פרק שנעשה אחרי שהבאנו את עידן לשחק משחק מבוסס אקסקום. משחק תפקידים מבוסס אקסקום. אז יש את הפרק הזה עם מישהו מעוניין לראות מה זה משחק
תפקידים. זה יפה, כי אתה באת אלינו לדבר על אקסקום, ואז אחרי עידן בא אליכם לזה. זה ממש יפה.
זה פשוט מדהים איך שהכל... ואופר...
זה בעצם סגווי לעוד מי יודע כמה זמן שאני אדבר על אקסקום.
זה נכון.
אחר כך.
אנחנו כאלה מתוחכמים. אז ערן...
זה סגווי לפרק אחר.
במה אתה שיחקת? שהוא לא אקסקום.
שיחקתי מלא קארד הנטר בשבוע אחר.
קארד הנטר!
טוב שאתה הזכרת את זה. אני ראיתי את השם קארד הנטר מופיע בכל מיני מקומות ברחבי האינטרנט.
כן, זה עוד אחד מהמשחקים האלה, כמו Gone Home, שאני לפחות אישית לא שמעתי עליו שום דבר, שמעתי איזה הזכור אחד שלו כשהוא היה בבטא וזה, ואז פתאום כל האתרים התחילו לדבר עליו בטירוף ביחד. ושבחים מטורפים וזה.
אני חושב שבצדק.
אני חושב שהוא מוצלח, אבל זה מפתיע אותי שהוא פתאום ככה צץ out of the blue.
אז זהו, אני עוקב אחריו כבר מלא זמן, לפחות שנה, אולי שנתיים, אני זוכר. אני כבר לא זוכר מי הפנה אותי אליו, אבל זה היה בתקופה שהיה משהו בפיתוח ראשוני, אבל הוא נראה מאוד דומה למה שהוא נראה עכשיו מבחינה גרפית, וזה מאוד שווה עין, זה נראה טוב, וזה נראה כמו מסוג המשחקים.
הוא מוצב מדהים, אין ספק.
כן, כן. והוא נראה כמו מסוג המשחקים שיעניינים אותי, אז נרשמתי לעמוד הפייסבוק שלו, ומאז אני בעצם רואה כל עדכונים שיש להם, אז אני מרגיש שייך.
אני עכשיו, בינתיים, בזמן שאתם אומרים את זה, אני מחפש לראות איך קארד הנטר נראה.
אתה יכול פשוט ללכת ולהתחיל לשחק בו.
כן, כן.
אני לא חושב... הוא פרי טו פליי והוא אונליין.
אני לא חושב כדי שאני אשחק בזה בזמן הקטע של הפרק. פעם האחרונה שאני עשיתי, עשיתי משהו בזמן הקטע של הפרק, אני צעקתי גולדן קוקי פעם בדקה וחצי.
לא, זה היה אפילו יותר גרוע, כי הוא אשכרה דורש כמות כלשהי של ריכוז ומחשבה.
לא, די, זה הפרק קודם.
סליחה. טוב.
הוא אשכרה דורש כמות קושי של ריכוז ומחשבה, קארד הנטר. בוא נגיד מה זה קארד הנטר.
סבבה, זה משחק אונליין, יופי, שרץ לך בתוך הבראוזר, הוא נראה מצוין, גם בשביל, אני לא יודע אם אני מזלזל במשחקים שרצים בבראוזר, אבל הוא נראה ממש סבבה בשביל כזה. זה משחק אסטרטגיה על גבי לוח משבצות, כשהרעיון הוא שאתה, כל אחד מהחיילים שלך, זה בתחס גיבורים, כי זה כביכול משחק תפקידים, זה כאילו D&D, רק שזה לא, זה רק משחק אסטרטגיה, סליחה, טקטיקה. אבל כל אחד מהגיבורים שלך וכל אחד מהאויבים מקבל קלפים, יש לך חפיסת קלפים, ומה שאתה יכול לעשות בתור הזה, זה בעצם מתוך, אתה יכול לבחור מתוך רשימת, מתוך הקלפים הספציפיים ששלפת בתחילת התור הזה, ובתור הבא תשלוף קלפים אחרים. ואתה עובר מלא קרבות, וזה כאילו לפי הרפתקאות. יש אפילו סוג של מיני עלילה חמודה כזאת, חלק מהקטעים, כמובן, אתה מקבל לוט בסוף כל ההרפתקה, והלוט הוא בעצם, למרות שזה ציוד, הציוד הוא בעצם שלושה קלפים, נגיד. אז אם אתה מחליף את המגן שלך, אתה מחליף שלושה קלפים מסוימים בשלושה קלפים אחרים. עכשיו, הם מגנתיים, במקרה של מגן, כמובן, וזה כמובן משתנה מקצוע למקצוע, המקצועות שונים יכולים לעשות ציוד, לעשות אקוויפ לציודים שונים. וזאת מערכת שעובדת נפלא, היא פשוט עובדת סבבה.
זה פשוט משחק קלפים, כלום,
זה, כן, זה משחק קלפים. הקטע, המיקום הטקטי הוא מאוד חשוב. שוב, אני זלזלתי בו בהתחלה, כי בהתחלה זה קצת יותר קל, אבל יותר מאוחר, זה נעשה כל כך מהותי שזה חלק מהקרבות, אין לי כוח עליהם, בגלל שזה, אני מצפה למשהו יותר פשוט.
זה כאילו, okay. זה דומיניון כזה, זה דק בילדינג נראה.
לא, זה לא דומיניון, לא,
זה לא, לא,
זה לא, לא, לא דומיניון במובן של דומיניון, במובן של אתה כאילו בונה לעצמך את החבילת קלפים שאיתה...
זה קצת יותר דומה למג'יק אם ככה, בדיוק, אתה בונה...
כן, אין לזה שום קשר לדומיניון.
כן, זה יותר דומה למג'יק, זה כמו, וזה לא במקרה, אחד מהמעצבים זה ריצ'רד גרפילד, הבחור שיצר את מג'יק, אז אלה אם כן אני ממש תואבת, בלבלתי לגמרי, וזה לא מפתיע, רואים את זה. זה משחק קלפים שבו, כן, אתה מתכנן את החבילה שלך מראש בעצם לפי הציוד שאתה שם על הדמות, מתוך מה שזמין לך, מתוך מה שהשגת ואתה יכול לקנות לפעמים כל מיני דברים מעניינים, וזה מאוד מאוד חשוב. ויש קרבות, נגיד, אם אתה הולך ללחם עכשיו נגד גלמים, אתה חייב ציוד שחודר שריון, ואתה חייב להיות מסוגל לשרוד הרבה זמן ומלא ריפויים וכל מיני דברים שאולי בקרב אחר היית רוצה להצטייד אחרת לגמרי.
כן, כבר יצא לי להפסיד באיזה קרב, להחליף את הציוד שלי ולנסות שוב ולנצח.
כן, בהחלט.
כי זה באמת מאוד חשוב. אני רוצה להתקשב שנייה על העיצוב שלו בכל זאת.
צודק, צודק. זה שווה את זה.
קודם כל זה משחק שיעשה נוסטלגיה מטורפת לכל מי ששיחק במהדורות הראשונות של D&D. במיוחד ה-First Edition. נראה לי.
כאילו ההרפתקאות, אתה רואה, לפני שאתה נכנס להרפתקה, אתה רואה כאילו את הדף כאילו החיצוני של ההרפתקה, כן, ה-Adventure Module, ואתה רואה את הציור הקלאסי שתמיד יש שם, והטקסט הקלאסי, ואפילו רשום למטה, הרפתקה שמיועדת לשלוש דמויות בדרגה 7, מוצר רשמי של קארד הנטר, וזה.
Three exciting battles.
בדיוק. והקרבות עצמם הם כביכול... מיניאטורות קרטון על גבי לוח קרטון, אז מסביב אתה רואה את שער השולחן, ויש שם קוביות, ויש שם מסך מנחה, וכל מיני דברים שכאלה מסביב.
במבה. לא?
וואלה.
יש כזה צלחת של אלבמבה.
נכון, בלוגין אפילו, במסך הלוגין אתה רואה כזה.
אוקיי.
וזה ממש חמוד. הבחור שאתה משחק נגדו, הוא קוראים לו גרי, זה המנחה כאילו. ואתה... למרות כל הדברים האלה, מעבר לכך, גם גרי מדבר איתך. זאת אומרת, אתה רואה את ההרפתקה, כן. אבל גם מופיע בלון דיבור של גרי לפני ההרפתקה.
ויש את אח של גרי, אח הגדול שהוא... של גרי, ש...
איזה מציק הוא, אלוהים. איזה
אני
נוט.
רוצה, אוקיי, אני רוצה להגיד משהו אחד שממש אהבתי במשחק הזה, שהם עושים מדהים. יש את הקטע הזה בהרבה משחקים שהם עושים, שכאילו מתחילים עם מלא כוחות ודברים מגניבים, כדי
צודק.
להראות לך איך המשחק יהיה בהמשך, כשיהיו לך מלא דרגות וכאלה, ואז עושים איזה משהו שלוקח לך פתאום את כל הכוחות ו מתחילים מחדש מדרגה 1. אז מה שעשו בקארד הנטר זה הטוטוריאל, שני הקרבות הראשונים, זה הרפתקה כזאת לדרגות 20 ומשהו, ומתחילים ממש עם שלוש דמויות כבר עם הרבה ציוד, ועם בדרגה 20, ועושים את שני הקרבות האלה, ואז מסיימים את ההרפתקה, ואז בא אח של גרי ואומר, מה זה, מה אתה עושה? אתם לא יכולים להתחיל בדרגה 20, אתם צריכים להתחיל דמויות חדשות בדרגה 1. ואז גרי אומר, טוב, בסדר, זה אלה הקלפים של אח שלי, אנחנו חייבים לעשות מה שהוא אומר. ואז מתחילים דמויות חדשות.
כן, ויש את הדרך האחת הנכונה לשחק, ואתה חייב לתת קוביה להתגלגל כמו שצריך. אני משחק, אני הגשתי הרפתקה הרשמית לקארד הנטר, והם אמרו שהיא יותר מדי רצינית, אז הם לא יכולים לקבל אותה. וכזה נוד, וזה נהדר.
זה מעולה. ועוד משהו שאני אוהב שהם עשו שם, זה שאין ממש voice acting, זה הכל בטקסטים, אבל כל פעם שדמות מסוימת אומרת משהו, אז יש אומרת איזה מילה אחת, יש ממש בקול.
זה ממש סאונד בייט כזה.
כן, זה ממש כזה, האח שלו אומר כזה, נו, כל פעם שהוא אומר כזה, שמשהו עושים לא בסדר כביכול, או אינקורקט.
זה לא ממש ממש מעצבן מאוד מהר?
לא, זה ממש נותן תחושה של הדמות.
חשוב להבהיר שזה קורה לעתים מאוד נדירות, זאת אומרת, זה לא באמת מפריע לך במשחק, וזה קורה פעם בקרב, אולי לפני הקרב, לפעמים באמצע הקרב, אבל מאוד מאוד נדיר. זה גם נותן סוג של סיפור מתמשך לכל העניין הזה, מעבר לסיפורים הקטנים שנבנים בתוך ההרפתקות בזמן שמשחקים אותן, שהם חמודים למי שאכפת לו. כי אתה יכול לחוץ קונטיניו קונטיניו ופשוט לעבור ולהגיע לקרב, אבל אפשר גם קצת לקרוא ולהבין מה קורה שם, וזה
חמוד. אני מסתכל טיפה על כל מיני סקרינשוט, ואני עכשיו רואה תמונות שכל ההרפתקות כאילו שאתם יכולים לשחק בהם, הקארד הנטר אופישל אדוונצ'ר מודול שאתם דיברתם עליו, וזה נראה משהו מגניב. אבל, אתם אמרתם שזה פרי טו פליי?
כן.
אז אוקיי, אז...
זה פרי טו פליי שעשוי די בצורה מוצלחת.
כן, שזה לא טריוויאלי בכלל.
כן, לא טריוויאלי בכלל.
הרעיון הוא כזה, אתה יכול, יש שני, כרגיל כמו פה, זה סוג של פרימיום, זאת אומרת, אתה צובר שני סוגים שונים של מטבעות זהב שאתה מקבל שם, ואיתו אתה יכול לקנות קצת ציוד, אבל אם אתה רוצה באמת להיות מקצועי, אתה יכול לקנות חברות בקלאב, ואז כל פעם שאתה מקבל לוט, אתה מקבל עוד חפץ מעבר, שכמעט תמיד יהיה בנדירות גבוהה יותר, אז שווה יותר. יחסית לדרגה שלו. ואתה, אם אתה לא בקלאב, אתה רואה מה החפץ, אבל אתה לא יכול לקבל אותו, כדי לעודד אותך להצטרף. יש גם כל מיני הרפתקאות.
אם אתה מצטרף ברגע הזה, אז אתה מקבל את החפץ שאתה...
אני אתאר לעצמי שכן, לא עשיתי את זה. ויש גם הרפתקאות שסגורות רק לתשלום. אבל כדי לשלם על כל הדברים האלה, אתה לא פשוט קונה אותם, אתה קונה פיצה. סלייסים של פיצה. התפריט, זה מקסים, התפריט לרכישה של עוד פיצה הוא תפריט הזמנות מפיצריה כביכול. ועם סלייסים הפיצה, שזה המזון הבסיסי ששחקן תפקידים, אתה יכול לקנות את ההרפתקאות הנוספות וכן הלאה. וראוי לציין שיש גם מולטיפלייר, שהוא אין לזלזל בו.
זה נשמע די נדרש, כן.
כן, זה משחק קלפים בסופו של דבר.
בדיוק.
כן. עם האלמנט, אני חייב להדגיש את אלמנט הטקטי, כי הם הצליחו ליצור משחק קלפים, שאם הוא בא לאלמנט טקטי, לא בלתי מובטל, אלא כן, חלק כן. מהותי, מהותי.
זה משחק, אוקיי, זה משחק לוח.
אוקיי, סבבה.
זה נכון. וכן, הוא משחק טוב, אני שיחקתי בו...
משחק טוב, לא אני.
זה משחק, זה גם, לא, האמת שזה לא משחק טוב, אני... הקרבות הם יחסית, הקרבות הם יחסית קצרים, ואפשר לצאת בין קרבות בלי לאבד שום התקדמות.
אוקיי. אבל מה אתה מקבל מזה שאתה לוחץ מלא פעמים על אותה דמות?
כלום.
מה?
לא
שווה.
רגע, לא הוגיות משהו? ככה אני
יודע שאתה לא... יופי, הרס...
לא, אין שם הוגיות.
לא, אני הייתי בטוח שאתה עושה רפרנס לוורקראפט.
לא.
האמת שאני גם חשבתי את זה בהתחלה, אבל אז...
אז הבנת.
הבנתי, אז אני הרסתי את הבדיחה שלך ולא בדיחה אחרת. אוקיי, סליחה. הוא נראה מאוד חמוד, וכאילו, כאמור, לא ידעתי עליו שום דבר בכלל עד שאתם התחלתם לדבר עליו, מלבד שכל אנשים דיברו על קארד הנטר, וזה נראה כמו משחק שאסור שאני אשחק בו.
הוא עשוי טוב. אוקיי, לאנשים שהם לא עם נטייה מאוד מאוד חזקה להתמכרות כמו זיירמן,
אין נטייה חזקה להתמכרות, יש נטייה להתמכרות לדברים מסוימים. זה נראה כמו לא, כדאי שלא, עדיף שלא.
לא יודע, אני תוכן אותו כבר שבוע וחצי בערך, מהרגע שהבטא הסתיימה פחות או יותר, אני משחק אותו באופן... בוא נגיד זה ככה, הדבר שעצר אותי מלהמשיך זה שהייתי צריך לעבור מדינה, אז... ומאז יש לי אייקון כל הזמן, אז אני לא מספיק לשחק עוד, אבל... וזה מרגיע אותי קצת, אני מרגיש שאני יכול להחזיק עכשיו יום בלי לשחק. אבל... זה כל כך נחמד, כאילו, בטח אני אחזור לשחק
מדי. זה משחק טוב, הוא קליל יחסית, כלומר הוא לא דורש איזשהו סוג של מחויבות או יותר מדי ריכוז או השקעה, הוא מעניין. הייתי שמח אם היה להם איזשהו אופציה של רמות קושי, אבל הוא לא מאוד קל, וזה אני אומר את זה. וכאמור, הוא חינמי, אם אתם, אפשר פשוט ללכת ולהתחיל לשחק פה ולנסות כמה שאתם רוצים.
אני לפחות הרגשתי עומס רציני בזמן שעות העומס של ארצות הברית, זאת אומרת, בלילה, אני חושב, של אנגליה או משהו כזה, יש עומס על השרת שלהם, אני לא חושב שהם עומדים בקצב.
יכול להיות. חבל.
אני מניח שאם זה ימשיך ככה, הם יסדרו את זה, או לפחות אם עוד אנשים ישלמו להם כסף.
אני שילמתי דרך אגב, אני קניתי את ההרפתקאות הנוספות, זה $10 או משהו, וזה נראה לי מגניב, ו...
מגניב?
רציתי לשחק עוד.
נשמע, sounds legit, דבר הזה.
זה נשמע כאילו, לרגע כאילו התחלת לדבר בצרפתית.
sounds legit!
sounds legit!
sounds legit!
כן, נו, אנחנו תמיד היינו פודקאסט רב מדיני.
בהחלט.
ועוד מעט אפילו יותר מדיני ממה שאנחנו עכשיו.
יותר רב מדיני.
יותר מדיני.
אבל לא, אני ממש לא רוצה להיות בפודקאסט מדיני.
בוא נעשה הסכם שאני לא מדבר בפודקאסט הזה, בפרק הזה. נראה לי שאני לא רגיל
להקליט בשביל פרק אתה לא יודע לדבר.
כן. אז שמישהו אחר ישאל את ערן במה עוד שיחק.
ערן, במה עוד שיחקת?
או, טוב שאתה שואל.
אני פשוט אשב בצד ושתי מים.
כמובן ששיחקתי עם ה-Civilization 5, אבל מעבר לזה...
כמובן, מה עוד אפשר
היה? לדעתי יש לי משהו כמו 400 שעות, אבל מעבר לזה, שיחקתי דפוניה עם אשתי. שזה קווסט כבר לא כל כך חדש, אבל הוא מהדור החדש, זאת אומרת, זה לא קווסט של סיירה מ-1990 ומשהו. זה קווסט שאפשר לקנות היום ב-Good Old Games כאלה. אני חושב שהיו קוראים לזה אינדי, אבל אני לא בטוח. אני די בטוח שזה מזרח אירופאי במקור או משהו. והוא מאוד חמוד, הוא נראה מאוד חמוד, ההומור שלו בסך הכל מאוד נחמד, אבל אשתי הגדירה את זה יפה כששאלתי אותה לפני כמה ימים, האם בערב אנחנו רוצים להמשיך אותו, והיא אמרה, לא, אין לי כוח, הוא קצת תרחני. בוא נראה במקום זה משהו אחר. כאילו, לא בטוח כמה זמן.
גרמניה, אגב.
כבר, הוא מגרמניה?
כן.
זה מסביר הכל.
כן.
זה לא מזרח אירופאי. אוקיי, בסדר.
וסטים מגדיר אותו כאינדי.
אוקיי, אוקיי. כי אין לי מושג, פשוט כן, מייצר אותו, לא, אני מנחש.
כן, הוא אינדי. מוזר שלא ראיתי אותו באף בנדל, אבל...
לדעתי יש לו כבר המשך או שניים.
נכון, יש לו המשך.
אני חושב שראיתי אותו באיזה בנדל, לא מההמבל, איזה כן. רויאל או אחד מהמיליון וחצי
רוב
אחרים שיש.
רוב הסיכויים שאני קיבלתי אותו באיזשהו בנדל של GOG, כזה שאתה יכול לקנות 14 משחקים ב-90% הנחה או משהו כזה.
כן.
כבר אז... קראתי על הביקורות עליו שהוא רק די בסדר, אבל הוא נראה חמוד והוא בטח עלה איזה דולר, אז לא היה אכפת לי.
וזה לא שיש הרבה קווסטים בעמנו.
נכון, אם כי אני חושב שכבר עכשיו ב-GOG מחכים לי עוד איזה 4 קווסטים אינדיים נוספים. חלקם כנראה אמור להיות מהוללים למדי. אז אני אשחק אותם ואז אני אדווח.
רגע, וכשאתה אומר שיחקת בו עם אשתך, זה אומר כאילו אתה שלטת עם הקונטרולס ודסי שואב כאילו ושיחקת כאילו ביחד מבחינת ה... צפייה והפתרון חידות?
כן, כן, אנחנו משחקים ככה די הרבה. די הרבה דברים. דרגון אייג' עכשיו סיימנו את הרחבה של הראשון, וככה אנחנו משחקים אותו ביחד, למשל.
מגניב.
דברים כאלה. את כל מס אפקט שיחקנו ככה. מאוד עניין.
מגניב.
הבעיה עם דפוניה שיש לו עלילה, אבל אתה צריך לעבור מלא אתגרי קווסטים קלאסיים, שהכי קלאסיים בעולם הם מעניינים והם נחמדים ואתה צריך להבין איך הם עובדים, אבל הרעיון הבסיסי הוא אותו רעיון של לך תמצא להשתמש בחפץ מסוים ממקום מסוים, אתה צריך כדי להעיר את האישה אתה צריך סוג של כזה, אבקה כזאתי, משהו כזה, דם של שור, לך תמצא איך להשיג את הדברים האלה.
אבל שזה לא... זה קווסטים.
כן, אבל אין עלילה בינתיים, זאת אומרת עלילה לא מתקדמת לשם מקום. יש מלא מלא מהקווסט הזה, אבל יכולתם לחלק אותו לשלושה חלקים ולעשות שלושה שלבי עלילה באמצע, במקום שכל זה יהיה רק בשביל להעיר אותה, שזה בעצם הצד העלילתי הבא.
זה ברור שזה קווסטים, אבל בקווסטים טובים אתה לא מרגיש את זה כל כך.
כן, כן.
זה שזור יותר טוב.
זה היה איזשהו איזשהו טור שנכתב איפשהו, אני גם לא זוכר פרטים היום בנוסף לכל, אבל שמנסה להסביר למה קווסטים מתו, והוא מסביר את זה בצורת איזשהו פאזל מגבריאל נייט 3, שהוא כל כך מעוות מבחינת מה שאתה צריך לעשות בשביל לשחד איזשהו שומר, הכמות דברים שאתה צריך לעשות בדרך, הוא כל הזמן מסביר עוד ועוד את איך הפאזל הזה הולך ומסתעף בשביל איזושהי פעולה טריוויאלית לחלוטין, ואז אומר ש... ואתם... ומזה אתם מבינים שקווסטים לא מתו, they've committed suicide. אני קראתי על דיפוניה בפייסבוק מישהו, מי זה היה? דור שמר, אף אחד לא מכיר אותו,
חוץ מאנשים
שמשתפים פה בפודקאסט.
וחלק מהמאזינים שלנו?
וחלק מהמאזינים שלנו כנראה, כן.
דור שמר מאזין לנו?
דור שמר, אני לא יודע אם הוא מאזין לנו, אבל חלק מהאנשים שמאזינים לנו מכירים אותו.
סבבה.
אם אתה מאזין לנו, אז היי דור.
דיברנו עליך.
הוא בעיקר דיבר על זה שהעלילה שלו קצת מיזוגנית בעיניו, מבחינת זה שיש איזה בערך 2.5 דמות נשיות בהשוואה לכל שאר הקאסט, אבל... זה נראה קצת מוזר להתלונן על זה ב, לא יודע, בשבוע שעצת שתהיה חמש.
אני חושב שמה שדור אמר זה שדיפוניה הוא בסך הכל סממן של, של המיזוגניה הפושה. במשחקים או בתרבות ככלל. כלומר, אני חושב שזה היה, זה הסוג של פשוט, הנה תראו משחק סטנדרטי לחלוטין וגם הוא נגוע במיזוגניה. כלומר, אני לא ראיתי את זה כמשהו שונה ב...
לא יודע, מיזוגניה פשוט כאילו אין
דמויות נשיות, כן, נכון. לא מיזוגניה כמו מיזו דחיפה החוצה היה. לא, רגע, זה הגן, שיט! לזזל, אני לא יודע לטינית באמת.
כן, טוב, בכל מקרה כמו שאמרתי זה מרגיש קטנוני, אבל לדבר על זה בשבוע שבו יוצא GTA 5.
או, סגווי, יאללה.
לא, אנחנו כבר עושים סגווי דברים שקורים בעוד חצי שעה.
כן, אנחנו חזקים בזה היום.
כן. טוב, בסדר, אז
זיירמן, במה שיחקת?
אז רגע, אז אתה לא מאוד ממליץ על דיפוניה, רק איזה חצי ממליץ על דיפוניה?
אני מרגיש שקודם, אני אשחק עוד כמה קווסטים שיש לי כבר יושבים על המדף ב-GOG, אלה שאמורים להיות הרבה יותר טובים, ג'ימני משהו ומשהו משהו ועוד משהו משהו משהו. עד אז אני לא רואה צורך לשחק בדיפוניה, אפשר להתאפק ואני אדווח את דעתי עליהם כשנגיע להם.
אוקיי, סבבה. אז אני?
נכון, אתה זיירמן.
אני זיירמן. כן, טוב, אז שיחקתי בדברים, זה קורה לפעמים. סיימתי את ספק אופס דה ליין, שאין לי הרבה מה להגיד עליו מעבר לזה שאני לא אהבתי ממנו כמו אנשים מסוימים, אבל בעיקר אני חושב שהסיבה העיקרית לזה שאני לא התלהבתי ממנו זה כי הוא מאוד מנסה לשכנע אותי כמה מיליטרי שוטר זה ז'אנר מתואב. ואני כאילו, אני מראש הסכמתי איתו כשאני ניגשתי לזה, אני כאילו לא שחקתי במיליטרי שוטרס כבר שנים, אני חושב. שחקתי בספק אופס דה ליין, כי אמרו שזה יפה איך שהוא מעביר ביקורת על ז'אנר וזה, והוא כל הזמן מנסה להסביר לי כמה אני חר של בן אדם שאני משחק בו. ואני מסכים איתו לגבי זה, כאילו...
אבל אני לא יודע, זה כמו להגיד שלא אהבת את דה וייר כי אתה יודע כבר שהעולם חרה.
לא.
מה זה קשור?
לא.
זה עשוי טוב, זה מעביר את זה בצורה ממש טובה.
אז אוקיי, לא. שני... אני לא רוצה לדבר על ספק אופס דה ליין, אבל אם אתה מבקש את זה. אז שני דברים לא. קודם כל, בתור שוטר, מבחינת עשוי טוב, בתור שוטר הוא שוטר ממוצע מינוס. והוא שוטר ממוצע מינוס די בכוונה. המכניקה שהוא הכי בלנד שיכולה להיות, ואני קודם מקבל את התחושה שהם מתכוונים לזה, בגלל זה הוא לא כיף לך לשחק, הוא לא כיף לך מהאקשן. אם אני כן עושה את הדבר הנדיר של להפעיל את מודרן וורפר, זה קרה בפעם האחרונה, דעתי, ב-2009 בערך, אבל אם אני עושה את הדבר הזה, אז לפחות אני יודע שהוא יהיה כיפי. הכלי נשק יהיו מספקים, המשחק יהיה סינמטי, ומאוד יהיה לי כיף לשחק בו. ספק אופס, לא כיף. והדבר...
אוקיי, לא קשור לנקודה שלי, כי גם דה וייר לא כיף.
לא, דה וייר, מבחינה, כאילו, הוא עשוי מצוין. כל סצנה בו, כל שורה שנכתבה בתסריט שלו, הדמויות שלו, אני יכול, רק מבחינה טכנית אם אני שופט אותו, אז היא סדרה מצוינת, אבל אנחנו לא פודקאסט על סדרות טלוויזיה. כשאני לא יכול להגיד את זה, אני לא יכול להגיד את זה על ספק אופס, מבחינה טכנית, מכנית, הוא לא עשוי מצוין. ולגבי זה, הוא, דה וייר כן אומר דברים, גרם לי לחשוב על דברים בצורה חדשה. ספק אופס, דה ליין, לא במיוחד, מעבר לכמה נקודות מאוד מאוד ספציפיות שדבר עליהם, יהיה ספוילר. הרגעים שבהם אני אמרתי, שבהם אני אמרתי וואו, היו מאוד מאוד מוגבלים, בסך הכל. פלוס יש את הבעיה הקטנה שאם אתה יודע שהמשחק מבוסס בצורה חופשית על Heart of Darkness, אז יש לך, כאילו, אתה די רואה את כל מה שהולך לקרות עד סוף המשחק. הוא עושה כמה דברים מאוד מאוד חכמים באמצע, שאני לא יכול לדבר עליהם כי אני עדיין לא מרגיש בנוח לספיילר אותם, אבל הרבה מהם אני לא, הוא לא באמת, אני אהיה קצת פלצן, אבל הוא לא פגע בי ברמה רגשית. הוא בעיקר פגע בי ברמה המנטלית כזאת של, יפה שהם עשו את זה. ולא, לא יודע, כמו ביושוק, שזה ממש להוציא לך את האוויר.
אוקיי, אני חשבתי שאני אמור להיות זה שאין לו רגשות.
ביושוק הוציא לך את האוויר?
ביושוק, יש הבדל בין משחקים כמו ביושוק, שאתה יודע שביושוק המקורי, ביושוק אינפינט, עשה דברים קצת אחרים, ויש הבדל בין משחקים כמו ביושוק שאני עוצר לרגע ופשוט, וואו, אני...
רגע, אני צריך לחשוב שוב פעם על כל מה שקרה עד עכשיו.
משהו כזה, צריך לחשוב שוב פעם על כל החיים שלי, פחות או יותר. ולעומת ספק אופס, שבו אני בעיקר אמרתי, יפה. וזה לא שמשחקי מחשב לא גורמים לי להגיד, וואו, זה לא שאני רובוט, כמו אנשים מסוימים. אבל ספק אופס לא, במעט מאוד הזדמנות באמת עבר את זה. זה היו כמה דקות על ספק אופס שלא רציתי לדבר עליו הרבה. מה שכן שיחקתי, אני אדבר ממש בקצרה על קטרין. הוא משחק מוזר.
כן, זה כבר ידענו.
כן, אבל לא, הוא ממש ממש מוזר. כאילו, אתה יודע, אני התקדמתי מעבר למה שיש בדמו, והוא נהיה יותר מוזר בהמשך.
הוא מאוד יפני.
הוא מאוד יפני. למי שלא מכיר את זה, או שלא זוכר, דיברנו על זה לפני, זה לא יודע, כמה עשרות פרקים. אופר אז שיחק בדמו שלו. זה משחק שהוא סרט אנימה, שעוסק בווינסנט, שהחברה שלו קטרין נוחץ עליו להתחתן, והוא פוגש בחורה בלונדינית אליזה כזאת, פרקי, אני בהכרח אתאר אותה, וקורים דברים, ואז הוא מתעורר לידה במיטה למחרת בבוקר. משם האלה מתפתחת בכל מיני כיוונים, בעיקר אתם מחליטים כל מיני החלטות, לאט לאט בונים את המוסר של וינסנט, ולפי זה הוא עושה החלטות בהמשך העלילה. ובנוסף, לילה הזאת שמועברת בעיקר בסרטי אנימה, יש קצת קטעים אינטראקטיביים, בעיקר שאתם בפאב עם חברים שלכם, ואז אתם יכולים להחליט עם מי אתם מדברים ומה אתם אומרים להם. חוץ מאלה, יש את הקטעים שהם לחלוטין פאזל גיים. אתם נמצאים, זה בסצנות ציוט של וינסנט, אתם נמצאים בתחתית של איזשהו מגדל של קוביות, ואתם צריכים לטפס לקומה העליונה שלו, תוך כדי לדאוג שהמגדל לא יתמוטט, בלוקים לא יתמוטטו עליכם, כל מיני דברים לא יהרגו אתכם, אתם פשוט צריכים למשוך ולדחוף בלוקים עד שאתם יכולים לטפס למעלה.
קיוברט?
לא. לחלוטין לא.
אוקיי. מאוד דומה למשהו לחלוטין שונה מקיוברט.
תראה, יש בו מגדל של קוביות, כן.
בדיוק, ואתה קופץ עליו.
אבל כן,
זה almost but not quite entirely unlike קיוברט.
בדיוק, כן. טוב, הוא ממש ממש מוזר. כבר דיברנו בעבר על כל הקטע הזה.
אני מקבל ממך את הווייב הכללי שזה משחק מוזר.
כן, אבל אנחנו דיברנו בעבר על כל הקטעים עם הכבשים וכאלה, שכולם חוץ ממך שמטפסים על מגדל הזה עם כבשים. לך יש...
כלומר, לא דני.
לא עזים, כבשים.
כן, סליחה. כן, רייט.
דני גם עם כבשים, זה לא חשוב. וגם לך יש, כשאתה מטפס על המגדל, יש לך קרניים של עז כזה, וקרית.
ברור, כדי שתוכל להישן.
כן, זה... יש בו, וכל שלושה שלבים כשאתה מטפס על המגדל זה סוג של בוס לבל ואז זה שמפלצת תוקפת אותך. אני בינתיים סיימתי את ה... נתקלתי בבוס השני, ואני לא יכול, גם זה נחשב ספולר, אז אני לא יכול להגיד, אבל הולי פאק, הם חולי נפש היפנים האלה. אבל אני רק רוצה טיפה, אני לא סתקתי בו מספיק כדי שנדבר עליו הרבה, אני רק רוצה להגיד שמבחינה מכנית הוא מאוד מעניין, אבל הוא מאוד פגום. וזה מציק לי. כי אני, מעניין אותי המשחק הזה ומה שהוא עושה, אבל יש אותה רעיון המטומטם שאוקיי, כל לילה שאתם הולכים לשונה שלושה שלבים של פאזלים, השלב האחרון הוא שלב בוס, כלומר, הוא גם השלב הכי קשה מבחינת הפאזלים שלו, אבל בניגוד לשני השלבים האחרים, הוא שלב עם מגבלת זמן מטורפת. כלומר, אם אתם הגעתם לאיזשהו אזור מאוד מאוד מסובך, שאתם לא בטוחים לגמרי איך לעבור אותו, יהיה לכם בערך משהו כמו 5 שניות להבין איך לעבור אותו, אחרת אתם מתים ותצטרכו לחזור אחורה.
אוסם.
כן.
אני מנסה לחשוב אם אי פעם שיחקתי במשחק פאזלים על זמן שהיה טוב. הדבר היחיד שאני מצליח לחשוב עליו זה מעט מאוד מהשלבים בקוגס.
ומעט מאוד מהשלבים בפורטל. וזהו.
לא, זה לא פחות, זה לא השלב על זמן בפורטל, זה יש קטעים ספציפיים שבהם צריך לעשות דברים מתוזמנים, אבל
לא, לא,
להיות יש... מתוזמן ולהיות מוגבל בזמן זה... לא, אני לא מדבר על הקרב הסופי.
לא, גם יש נניח הטסט צ'מבר האחרון בפורטל המקורי, לא חשוב, אבל כאילו... זה נדיר, זה מאוד מאוד נדיר. ואינסידנטלי, הרבה, לא מה תגידו שהשלבים האלה בפורטל הם השלבים הכי מעצבנים שלו.
אני חושב שאם ככה הם נראים הסיוטים שלי, ואם הייתי חווה אותם כל לילה, הייתי מהר מאוד נמנע כמה שאפשר ללכת לישון, כן.
כן. הם מדברים גם על זה, גם על זה קצת במשחקן, הם לא מתעלמים מזה. אבל יש את הקטע שהם לא זוכרים לגמרי את הפרטים, את הסיוטים שלהם
כשהם קמים בוקר. איך נראה סיוטה, אוקיי.
כן.
אוסם.
זהו, אז קטרין, ומשהו אחרון, משהו קטן כזה, תחפשו בגוגל סופר הוט גיים, ותנסו אותו.
סופר הוט גרלס, כן, עוד רגע.
לא.
דן! מה זה הדברים ששולחתי אליהם?
אני לא רוצה לקחת אחריות על מה שאם תחפשו באינטרנט סופר הוט גרלס. זה משחק שנכתב ביוניטי, פרסט פרסון שוטר, שגם עכשיו הוא, כאילו, הם העלו את המשחק בסטים גרינלייט, והוא הצליח, כלומר...
זה מה-70FPS.
I've read about it.
זה משחק שרי-אינבנטס בולט טיים. עכשיו... כשאני רק שמעתי על המשחק הזה לא הבנתי מה יש להמציא מחדש בבולט טיים, זה מכניקה שכבר נמאסה לפני בערך 7-8 שנים פחות או יותר במשחקים.
נדחנה עד דק.
כן, זה ביטוי יותר מתאים. מה שעושה זה אבל זה כזה דבר, זה ממש דמו קצרצר מה שתמצאו באינטרנט, סדר גודל של 5 דקות ואתם מסיימים אותו. כל המשחק בבולט טיים, תמיד. הזמן מתחיל לזוז מהר רק כשאתם זזים. תוסיפו לזה את העובדה שכל האויבים... מתים בעירייה אחת, אבל גם כל עירייה שלהם, כל פגיעה שלהם מורגת. כלומר, אתם ממש צריכים להתחמק מהכדורים שאתם רואים מתקדמים לעברכם.
אבל איפה האתגר אם אני רואה את הכדור מתקרב ואני יכול פשוט להציג לזוז ולראות ואז...
לא, הוא מתקדם לעברך מאוד מאוד לאט. השאלה פתאום, זה לא נהיה שאלה של תגובות מהירות, זה נהיה שאלה של, לא יודע, מיקום. איפה אתה נמצא ביחס לאויבים שלך? כי אם יבואו לך כדורים מכל הכיוונים, לא משנה לאן אתה תזוז, אתה תמות. אתה צריך להיות בצורה כזאת שאתה צריך להיות מודע בכל רגע נתון לאיפה נמצאים כל הכדורים שנעים לכיוונך.
אוקיי, אני צריך לנסות.
כן, זה הופך לצלת משחק פאזלים באופן מוזר.
הוא מאוד מאוד קל, כן? כמו סיימתי אותו מהר, יחסית, אבל זה בסך הכל בשביל להציג את הקונספט, והקונספט של זה מגניב. אני מעניין אותי לראות מה הם יעשו במשחק שלהם שמבוסס על הרעיון הזה. הוא גם מאוד, כאילו, הוא מאוד מינימליסטי באיכשהו מציג את, לא יודע איך לקרוא לזה, עלילה שלו, אבל זה יוצר אפקט מאוד מאוד מגניב. נניח, כשאתם מתחילים איזשהו מסך, אתם מסביב לשולחן עגול, מבזיקות לכם על המסך המילים, "The deal is off", והבן אדם בצד השני של השולחן מכוון לבכם אקדח. זהו. אתם יודעים את כל מה שאתם צריכים לדעת לגבי מה קורה בסצנה הזאת.
נחמד.
כן, וזה כל המידע שהוא... זהו. זה סופר הוט. תנסו אותו. זה 5 דקות.
אוקיי.
סופר הוט, 5 דקות.
כן.
אוקיי.
אז.
כן,
מה עוד?
כן.
אוקיי.
דקל אתה מקנה?
אופר, מה אכפת לי למקום שלישי? אני... לו רק הייתי בכלל... כן, תמשיך, אופר, סליחה.
אז קודם כל אני אדבר
אבל אני רוצה
ממש, ממש בקצרה על 3 משחקים.
מה? לא, אתה לא יכול, קלות כתוב לך בליינאפ 2.
נכון. זה 3 ששניים מהם לא כתובים בליינאפ.
אוקיי.
אחד, סתם כי הזכרתי לי עכשיו עם הבולט טיים, בליד, שקניתי אותו באיזה $2+ באיזה מבצע בסטים, אפרופו בולט טיים, זה פשוט זה משחק רטרואי נורא כזה וכזה שוטם אפ. רק להגיד שהוא חמוד והוא מאוד חזק בקטע של בולט טיים והוא פאקינג קשה, ואם אתם רוצים איזה משחק כזה פשוט וסימפליסטי אבל ממש ממש אתגר מטורף, אז הוא שווה לבדוק אותו במיוחד עם מחיר נמוך כזה. הדבר השני זה שניסיתי את Don't Starve, שאמרת שאני צריך לנסות. עשיתי בו סיבוב אחד ואמרתי, יור, זה כל כך לא מעניין, ואז הפסקתי.
הבנתי.
כאילו, בסדר, אז מסתובבים ולוחצים על דברים ובונים דברים מדברים, ואז זהו, כאילו...
אני...
לא יודע.
זה כאילו אתה מתאר את... אני מזהה בתיאור שלך את המשחק שאני שיחקתי בו, אבל זה לא מתחבר לי ביחד. כאילו, כן.
המסקנה הייתה שונה.
המסקנה את השונה, נכון, אתה לא בונה דברים בשביל לבנות דברים, אבל אתה בונה דברים בשביל לשרוד.
אני לא יודע, לא הרגשתי יותר מדי את ה... לא יודע, לא התחברתי אליו אפילו טיפה.
הגעת לחורף?
לא.
אוקיי. לא,
אתה יודע בשלב הקל.
תכלס, כן. בשלב מסוים מאוד, אחרי שאתה מבין את הקטע, מאוד קל לך להמשיך לשרוד, אבל אחרי המשחק הראשון, אחרי הפעם הראשונה שתגיע לחורף, אתה תבין שבעצם השלב הזה שבו קל לך לשרוד, הוא מרוץ מטורף להספיק דברים לפני החורף. אוקיי, טוב, חבל.
לא יודע, אולי אני אנסה אותו שוב, אבל זה היה כל כך לא מעניין שעברתי למשחק אחר. עוד משהו שנשברתי ממנו לא הרבה אחרי הפרק הקודם, זה XCOM.
אוקיי.
וואט?
אני מסכים עם זה.
כי... אז כי הוא...
כן, מסכים עם הוואט של איראן, אני לא מסכים לך.
זה היה עידן.
לא, הוואט היה...
זה היה חיקוי מטורף של איראן, אבל זה היה אני.
לא הצלחתי לאסוף את המתח בפרילייק.
זה היה... הלסת עדיין על הרצפה פשוט, אתה לא יודעת איך להגיב.
כן.
אוקיי.
כן.
זה אחרי איזושהי כמות של משחק, זה התחיל להרגיש כאילו, אני לא יודע, I'm going through the motions, אז פעם בכמה זמן מביאים איזה סוג חדש של חייזר, אבל כאילו, זה הכל, זה לא משתנה מספיק, וזה התחיל להרגיש כאילו, זה לא אני נגד החייזרים, אלא אני נגד הסטטיסטיקה. הפעמים היחידות שבאמת קראו לי בהם, שבאמת היה לי קשה, זה כשהסטטיסטיקה ממש ממש דפקה אותי בצורה לא סבירה. כלומר, שנגיד איזשהו חייל שלי היה בפול קאבר ופגעו בו בחמש מתוך חמש יריות והוא מת. או שאני בניתי על זה שאחת מתוך ארבע יריות שפוגעות ב-80 ומשהו אחוז תפגע וזה לא קרה ולכן מתו לי הרבה חיילים. כל מיני מקרים כאלה, וכל שאר הזמן, כשלא קראו דברים כאלה, אז היה יחסית, כאילו, זה הרגיש שזה שגרתי ולא מסובך במיוחד. וזה היה עוד לפני שהצלחתי סוף סוף להגיע ל10 אנג'ינירס, והתחלתי לבנות את כל הציוד היותר מתוחכם.
אוקיי.
אז זהו, אז הפסקתי.
אני לא בטוח איך לענות לזה, משהו בתוך הלב שלי נשבר קצת עכשיו. ואני בוכה.
לבריאות ולנושא הבא, אין לי להוסיף.
אני עוזב את הפודקאסט הזה. אני לא מוכן יותר להקליט עם אופר. זה היה אתם, אני לא שחקתי באקסקום, אני לא יודע.
אני חושב שפשוט אני אעביר את אופר ל... נתחיל, אתה יודע, לשחק קצת עם random.org, שאופר תמיד יהיה 3.
בדיוק.
אני חושב שפשוט, זה פשוט די שכנע אותי סופית שהז'אנר הזה הוא לא בשבילי.
סתם תהיה, אבל...
מה הז'אנר?
לאן הגעת במשחק? אתה יודע מה, עזוב, אני לא צריך לשאול אותך, אני פשוט אסכה על האצ'יבינטים שלך בסטים.
אוקיי.
כן, אז תדבר בינתיים על המשחק
האחר. עידן, יש נטייה לעקוב אחרי אנשים בסטים, זה קצת מטריד. מה אתה עשית היום? אני יודע בדיוק מה אתה עשית. אני יודע איזו בחירה בחרת בפאקינג ספק אופס. אני יודע מה... לא חשוב.
אוי, כן, נכון. אחרי כל בחירה בספק אופס, משמעותית, אני הלכתי ובדקתי מה כולכם בחרתם. מה כל מי ששחק במשחק בחר. אני בדרך כלל בחרתם פחות או יותר אותם בחירות כמוני, את הבחירות ההומניות, מלבד כמה מקרים, מלבד מקרה אחד שבו דקל, אני חושב, לא בחר בבחירה ההומנית, ואז הלכתי, דיברתי לו בכל בבוקר בגוגל צ'אט, ואמרתי לו שהוא מפלצת. ומה ש...
זה נכון, אבל אני לא יודע על מה אתה מדבר. איך לא הצלת את האנשים בכפר? אני כזה, וואל, אני לא נוהג להציע אנשים בכפר, אבל על מה אנחנו מדברים פה בדיוק?
כן, בסדר, בשבילי זה היה רגע מאוד חזק, אבל כאילו, לפחות למחרת בבוקר. אבל מה שיפה זה שגם יש את הזמנים שאתם השגתם את האצ'יבנטים האלה בסטים. כלומר, לא רק יכולתי לראות איזה בחירות מוסריות אתם עשיתם, אלא יכולתי לראות שאני בסוף המשחק כולכם בחרתם אותה בחירה כמוני, ואז 7 דקות אחר כך, אחרי שסיימתם לראות את הקרדיטים, נכנסתם למשחק שוב ועשיתם את הבחירה השנייה.
והשלישית.
ורק את השלישית, אופר.
יש 3 אופציות? אני לא יודע
מה... יש 4 אופציות, טכנית.
4? אני לא יודע מה...
באחת מהם אבל אתה פשוט מת.
כן, את השלישית פשוט לא היה לי כוח לעשות שוב, כי אמרתי, טוב, כי הוא בסדר.
כן.
אז בקיצור, מה שבאמת שיחקתי בו הרבה, חוץ מקארט האנטר, ששיחקתי בו מלא, זה DMC, Devil May Cry, שאני עוד לא החלטתי עם עצמי אם לקרוא לו DMC, או Devil May Cry, כי שני השמות טובים באותה מידה, אני מרגיש.
DMC דביל מקראי, מה לא ברור?
לא, זה שם פחות מוצלח משניהם.
אוקיי.
כן, מישהו הציע, אני חושב שזה היה, לא, מישהו הציע שה-DMC יכול להיות death metal covers, כי כל הפסקול של המשחק הוא death metal.
אה, זה נפלא, זה כמו MDK, שאתה לא יודע באמת מה ראש התיבות שלו.
בערך שאתה יודע, מרדר דף קיז.
או מקס, דוקטור, משהו וקרט.
בסדר, את זה נמצא אחר כך.
אה, נכון, זה השמות של הדמויות, אבל נמצאו את זה אחר כך. וזה גם עוד כל מיני דברים אחרים, תיאורטית, אני אגיד לך עוד מעט. תמשיכו לדבר, אל תשאלו אותי.
אז DMC, DMC. דני דיבר עליו כבר מתישהו.
דני,
דני. זה הריבוט של Devil May Cry, כזה hack and slash עם מה שיאצי קורא לו Spectacle Fighter, ואני חייב להגיד שאני מאוד נהנה ממנו. אני שיחקתי מתישהו ב-Devil May Cry 4 על פלייסטיישן, והוא היה ממש מבאס, והמשחק החדש הוא הרבה יותר זורם והרבה יותר כיפי, ויש לו גם הרבה פחות החלטות דיזיין מוזרות ומצבנות כאלה, כמו שהיה ב-Devil May Cry 4. הוא לא במשחקים הכי מתוחכמים, כלומר, הוא מלא בבדיחות מפגרות ומשחקי מילים מטומטמים, והמסר החברתי שלו מועבר בצורה עדינה ורגישה בערך כמו פצצת אטום.
אוקיי, זה סוג שעדין ורגיש.
כן. אבל הוא מאוד חביב כזה וזורם, והקרבות ממש כיפים. אם אתם זוכרים, בזמנו כששיחקתי בדנטז אינפרנו, התלוננתי על זה שאין לו כמעט מגוון בקרב. כן, אין קומבואים, ואני זוכר שניסיתי להסביר לכם מה אני מתכוון בזה, ולא הצלחתי כל כך, אז עכשיו יש לי את הדוגמה הנגדית הטובה. דנטז אינפרנו, לדנטה יש נשק אחד, נשק וחצי בוא נגיד, ופעם ביחסית הרבה זמן אפשר להוסיף לו עוד איזשהו קומבו אחד. לדנטה של Devil May Cry, רק ממש הרגע קלטתי שבעצם לשניהם קוראים דנטה, מתחיל את המשחק עם שני נשקים, בהמשך מקבל עוד שני weapon slots, שבכל אחד מהם יש אפשר לבחור בין אחד משני נשקים. כלומר, זה המצב שאני נמצא בו כרגע, עם שישה נשקים לבחור מהם. לכל אחד מהנשקים האלה יש איזה 4-5 קומבואים אפשריים, וממש כל הזמן מקבלים עוד ועוד סקיל פוינט שאפשר ללמוד איתם עוד קומבואים. זאת אומרת, המגוון שיש בקרבות הוא מטורף. וכלומר, אוקיי, יש כל מיני משימות צדדיות כאלה, משימות אופציונליות שאפשר לעשות, וכאלה אתגרים שמקבלים איזשהו בונוס כזה. זה בעיקר בשביל האתגר. היה לי אחד של להרוג 4 אויבים בלי להשתמש באותה התקפה פעמיים. זה היה עוד בשלב שהיו לי רק 4 נשקים, לא 6. זה אפשרי, עשיתי את זה. בדנטז אינפרנו אני לא חושב שאפשר להרוג אויב אחד בלי להשתמש באותה התקפה פעמיים. זהו, אז אני מאוד נהנה מהקרבות, הוא מעניין והוא מגוון, ויש בו בדיוק כמות טובה של כזה סיידטרקינג ואקספלוריישן וקולקטיבלס, ויש בו גם קטע נחמד שהוא אומר בתחילת כל שלב, הם קוראים לזה מישנס, לא שלב, בתחילת כל משימה כתוב, מסומן, כמה, בדיוק איזה קולקטיבלס יש בשלב הזה, אז לא צריך לטעות אם אוקיי, יש דבר, אולי יש עוד דבר אחד שפספסתי ולהתחיל לחפש בכל הזה. יש פה משהו אחד מעצבן, שיש הרבה קולקטיבלס, לפעמים קולקטיבלס שמוחבאים מאחורי דברים שאי אפשר לעבור, כי עדיין אין את היכולת או הנשק המתאים, וזה לקח לי זמן עד שהבנתי את זה, וכל הזמן ניסיתי להגיע לזה איכשהו, ובדיעבד אני יודע עכשיו שלא יכולתי, וזה קצת מאפן שהם עושים את זה. אבל אני מניח שזה נועד בשביל כזה repeat playthroughs, כדי לשחק בזה שוב.
הדרך הצלנית לעשות repeat
playthroughs. כן, כן, אין שום ספק שזו המטרה.
זה קצת מלוכלך וקצת מעצבן, במיוחד שגם חלק מהדירוג שנותנים על, בסוף כל משימה מקבלים כזה דירוג, שהוא שילוב של הסטייל, כלומר כמה טובים הייתם בקרבות, וכמה מגוונת הלחימה, וכמה זמן לקח השלב, ואחוז קומפלישן. אז זה שעוד מורידים לי ציון על זה שיש דברים שלא יכולתי להגיע אליהם, זה כן, כבר ממש אוקיי. מעצבן.
זה מעט מכעיס.
אבל מעבר לזה, הוא באמת, הוא משחק מגניב. והוא כיפי ואני מאוד נהנה ממנו. הוא לא נורא קשה, אבל הוא מספיק מעניין כדי שזה לא יפריע לי שהוא לא נורא קשה. והוא לא עד, קל, עד כדי כך קל שזה יהיה כזה זניח, הקושי. אני רוצה כן להתעכב על, על, על משהו אחד. באחד הבוסים, יש נכון בכל המשחקי God of, Style God of War האלה, יש את הבוסים ש... או מפלצות באופן כללי, שהורגים אותם, ואז יש איזשהו כזה quick time event בסוף, שצריך פשוט לעשות איזה כזה finishing move ב-quick time event בשביל להרוג סופית את הבוס.
כן, זה הדבר הגרוע הזה שמשחקים עושים.
כן,
נכון, בדיוק. זה דבר ממש גרוע, זו דרך ממש מטופשת לעשות את הדבר הזה, והמון משחקים עושים את זה.
כמעט כל ה... איך יצא קורא לזה אתה אומר?
Spectacle Fighter.
Spectacle Fighter, אוקיי. כמעט כל ה-Spectacle Fighter.
למעשה כמעט כל משחק hack and slash עושה את זה.
ופאק השלוש.
ופארקה 3, אוקיי? ודבל מי קריי, וכאילו דבל מי קריי, דבל מי קריי, עושה את זה ממש טוב.
וואלה.
יש באחד הבוסים, יש כזה פינישינג, קטע של פינישינג מוב, אבל זה לא בקוויק טיים איבנט, זה בתוך גיימפליי, וזה הכל משתמש ממש במהלכים שהם מהלכים סטנדרטיים של גיימפליי. כלומר, יש כאילו visual cues סטנדרטיים של כאילו כל מיני דברים שאפשר לתפוס עם אחד הנשקים ולמשוך, או דברים שצריך להרביץ להם עם נשק ספציפי, והכל, וזה דברים שהם סטנדרטיים במהלך המשחק, וכל הפינישינג מוב הזה עשוי עם דברים כאלה. וזה היה ממש כיף. זה לגמרי סקריפטד, וזה זהה לחלוטין לכל הפינישינג מוב הזה הסטנדרטיים של God of War ודומיו, אבל זה לא בקוויק טיים איבנטס, אלא במכניקה סטנדרטית של גיימפליי, וזה מרגיש כל כך הרבה יותר טוב. כי זה לא שהוא אומר לך, אוקיי, עכשיו תלחץ על X. הוא אומר, אוקיי, אז עכשיו קרה ככה, והבוס נפל לדבר הזה, ועכשיו אתה צריך למשוך אותו כדי שיקרה משהו, אבל הוא לא אומר לך, תלחץ על X, ואז אתה רואה שמה שקורה זה מושך. הוא עושה לך את הוויז'ואל קיו הסטנדרטי של תמשוך את, תתפוס את הנקודה הזאת ותמשוך אותה, ואז אתה לוחץ על הכפתור הסטנדרטי של לתפוס את הנקודה הזאת ולמשוך אותה, וזה קורה.
אוקיי.
זה הרבה יותר מרגיש כאילו אתה מחליט מה לעשות ולא עושה מה שהמשחק אומר לך. וזה היה נורא, זה מרגיש כל כך הרבה יותר כיף. אז זה משהו שהוא עושה ממש טוב. וגם הבוס הגדול השני שעשיתי לו בינתיים היה מאוד מגניב. זה בעולם כזה ממוחשב והכל דיג'יטל ונחמד. בקיצור, יש בו כמה דברים ממש יפים, ומעבר לזה הוא פשוט משחק נורא כיפי. אני חושב שהוא כדאי לנסות אותו.
לא ציפיתי לזה ממך, אני חייב להודות.
טוב, אני לא ציפיתי לזה.
הוא לא, אני לא יודע כמה, אתה צריך להתחסד אשוק, כי הוא לא אוהב את אקסקום, פשוט.
וואו. בסדר, אני לא אהבתי את באשוק אינפינית יותר מדי, אתה יודע מי אני בכלל.
כן.
כן, וזיירמן לא אהב את ספקופס, כאילו...
כן, בדיוק.
לא שלא אהבתי את ספקופס.
לא אהבת את ספקופס.
הדעה שלי לגב, הוא לא אפיל אותי, לא יודע.
אוקיי. אין לו
בסדר,
אפיל.
אקסקום היה נחמד ופשוט הפסיק להגיד.
לגבי ספקופס אני אגיד אגב שהוא, בלי קשר לחוויה השיט שלי מהמשחק, אני חושב שהוא משחק מאוד חשוב ומעניין, כלומר, זה שאני אומר שהוא לא באמת פגע ברמה הרגשית ורק רם לחשוב, זה חם שהם עושים את זה, כל אחד מהדברים האלה זה דבר שמאוד חשוב שיש איזשהו משחק שעושה אותו. הייתי רוצה שכל... מישהו שאוהב משחקי מיליטרי שוטרס ישחק לפחות פעם אחת בחיים שלו בספק אופס.
כן, כן. ואז בתקווה יפסיק לאהוב מיליטרי שוטרס.
ואז בתקווה כן. ולו רק בגלל איזושהי הסצנה אחת שהיא הסצנה שכולם כל הזמן מדברים עליה.
כן, הסצנה, נו.
כן, שהיא... באמת גאונית בהרבה צורה, ולא רק בגלל איך שהיא מתכתבת עם דברים דומים שהיו ב-Call of Duty. אבל אני אפסיק לדבר על ברמיזות, זה מעצבן. ספוילרים, ושחקו בספק אופס.
זה דווקא הדרך טובה לדבר על זה, כי מי ששיחק בספק אופס ברור לו לגמרי על איזה סצנה אנחנו מדברים, ומי שלא צריך ללכת ולשחק בספק אופס ואז יהיה לו ברור על מה אנחנו מדברים.
כן.
It's a win-win situation.
בדיוק.
תראה, זה טוב, אם אתה לא אוהב מיליטרי שוטר, אז אתה צריך לסבול איזה 6-7 שעות של מיליטרי שוטר.
אז זה אהוב.
זאת טיפה בעיה. אגב, רק משהו אחד, אני לא יודע אם באמת אני רוצה לפתוח את זה לנושא, אבל לגבי אקסקום, אז הלכתי וריגלתי אחרי הצ'יבטים שלך, זה לא יהיה רק על אקסקום, אני מבטיח, אני לא עד כדי כך אובססיבי לגבי זה. ואז אני ראיתי שאתה לא הגעת אפילו לאליאן בייס. עכשיו, מה זה לא הגעת? לא עשית את המשימה של אליאן בייס. עכשיו, האינסטינקט שלי זה להגיד לך, אוקיי, אתה שקצת כאילו, נו באמת, מה אתה מטעון הזה שהמשחק לא מתפתח ונהיה מסובך יותר אם אתה לא עברת את האליאן בייס. ואז אני חושב על עצמי ונזכר שזה בדיוק מה שאני אמרתי לך לפני 4.5 שניות על Don't Starve, שנו, אפילו לא הגעת לחורף. ואגב, זה גם משהו שאומרים הרבה על Spec Ops, נניח, האנשים שאומרים מה זה, זה שוטר משעמם, עד שמגיעים to that moment.
כן, אז אני אומר, אוקיי, תראה, גם Spec Ops וגם Don't Starve, אני ממש לא פוסל את האפשרות שאני אחזור לשחק בהם, אבל כרגע ממש לא בא לי להמשיך אותם, ואם DMC ממש זורם לי, אז אני משחק בו ונהנה, ומי יודע, אולי עוד חודשיים, שלושה, לא יודע, אחרי שאני אסיים את Arkham Origins ולא יהיה לי מה לשחק, אז אני אחזור לאחד מהם.
אולי, לא יודע, שמעתי שצאת חבל אקסקום עוד מעט, אבל חשבתי יותר לשאול אם זה כאילו, זה קטע כזה של משחקים שהעלות כניסה שלהם היא, לא יודע, מאוד מאוד גדולה. אתה כאילו חייב בשביל באמת להיכנס למשחק, לעבור
שליש ממנו. אני חושב שמשחק,
כמו פיינל פנטזי, איזה פיינל פנטזי זה היה שעברו? נו מה?
13. כן. אבל פיינל פנטזי 13, לא. פיינל פנטזי 13 זה שונה, כי פיינל פנטזי 13 בשום סטנדרט הוא לא מהטובים של הפיינל פנטזי. הוא לא מאוד טוב, וגם בתוך זה לוקח לו איזה 20 שעות להתחיל. כלומר, אחרי שהוא מתחיל זה לא שהוא נהיה פתאום ממש מעולה. הוא נהיה סבבה. אבל חוץ מזה גם לוקח לו את ה-20 שעות להתחיל.
זהו, עדיין אם אתה תגיד שאתה נכנעת ממנו כי הוא מפגר, אז יגידו לך, נו, בסדר, לא הגעת, לא שיחקת את ה-20 ומשהו שעות שצריך כדי שהוא יהיה שווה משהו.
אלוהים אדירים.
אני כנראה, אם מישהו יגיד לי שהוא נכנע מפיינל פנטסי 13, אני אגיד לו, טוב, בסדר, מה אתה עושה? תחכה עוד חודש שיצא הרימייק ה-HD של פיינל פנטסי 10 ותשחק בזה, זה משחק הרבה יותר טוב בכל מובן אפשרי.
10 שבר אותי די מהר. הוא היחיד ששיחקתי בו. הוא היה די, לא היה, יפנים, אני חושד.
אני מת על 10, זה אחד המשחקים, ואולי אני לגמרי אצטרך, בוא נגיד, אם כשב-2012 יתחילו לעשות סטרימינג של PS3 ל-PS4,
איזה שנה אמרת?
אז 2014.
אני שמעתי 2012.
כן, גם אני שמעתי.
אוקיי, אז זה לא היה רק בראשון.
כן.
ב-2014, שהיא שנה הבאה, כי זה לא קרה כבר, כי עדיין לא יצא PS4 ב-2012.
איכשהו זה הפך, איכשהו הטעות שלו הפכה לירידה עלינו, זה יפה.
אנחנו נקשיב לזה אחר כך ונראה.
סבבה.
אז כשיהיו סטרימינג של משחקי PS3 על ה-PS4, שאני אספיילר עכשיו משהו שאולי נגיע אליו בהמשך, שסוני הכריזו על זה לא מזמן, אם לא יהיה בספרייה שלהם את פיינל פנטסי 10, אני אצטרך לקנות פלייסטיישן 3 בשביל זה. אין לי ספק, אני ממש רוצה לשחק בו שוב.
וואו.
זה לא יהיה כנראה רק בשביל זה, כבר יש משחקים שהם, או לפחות להשאיר
פלייסטיישן
3 ממישהו, לשאול פלייסטיישן 3 ממישהו.
אוקיי, תעשה את זה. עידן, תגיד וואו?
לא, אני לא אהיה חלק מהעדר.
מה, למה קשה לך להגיד? טוב, לא חשוב.
טוב, דקל. יש לך משהו?
אוי, נכון, דקל.
משהו ששחקת?
רייט, יש לנו, זהו, דיברנו מלא, בהתחשב בזה שלא היה לנו ממש על מה לדבר.
מה, היה לנו מלא משחקים מעניינים.
סבבה. אני אגיד כמה מילים, כי אין לי יותר מדי, באמת, דברים להגיד. אני התחלתי לשחק ב-TFL.
FTL,
נכון.
תמשיך לקרוא לו TFL.
אנחנו לונדונים, יש לי פה חיבה מאוד גדולה ל-TFL, והוא נורא קשה לי בראש להחליף את הכיוון של הסדר של האותיות. FTL, נאלצתי לקנות אותו בגלל שהוא הופיע בבנדל. ולכן, והוא כבר רצי, נאלצתי לשחק בו. והוא די סבבה, וככה סחף אותי פנימה אליו, אני מודה. למרות הרתיעה הראשונית שלי ממשחקי רוגלייק. שיש משהו מאוד מטריד בזה שאתה משקיע, 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 כמה זמן, ואז פתאום טק, 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 קרב אחד, וזהו, הכל מת, ואתה צריך להתחיל את הכל מההתחלה.
כן, ב-FTL זה דווקא עשוי טוב, כי אתה לומד הרבה מאוד בכל ניסיון כושל שלך, או לפחות ב... לא יודע, כמות כלשהי ניסיונות הראשונים, אני לא יודע...
זהו, נכון, אני בהחלט לומד כל פעם, אבל...
הוא מוסיף כל כך הרבה מתח לכל קרב. אבל די.
אוקיי, לא יודע, יכול להיות. זה מוסיף...
זה מוסיף הרבה בסה לכל הפסד.
זהו, כן. זה יותר זה. למדתי הרבה, ועכשיו אני צריך עכשיו... ועכשיו אני צריך להשתמש בכל מה שלמדתי, ואז הפלוס הקטן הזה בשביל... לא חשוב, זה הרבה מאוד שעות של עבודה, זה מה שאני אומר.
אני יכול להבין שזה מיועד לאנשים חזקים יותר.
בדיוק. זה יותר לאופר ופחות לי, בסדר? פיין. תודה לך. ואז החלטתי שהיה לי מספיק מאינדי, ואני אעבור לקצת את טריפל איי, אז התקנתי את היטמן אבסולושן, שישב לי מלא זמן וחיכה. כאילו בספרייה שלי. אני, היסטורית, אני לא אוהב משחקי סטלף. הם אף פעם לא עשו לי את זה כמו משחקי...
היסטורית, מאז מלחמת העולם השנייה.
מאז... שאני זוכר את עצמי.
אוקיי.
מאז פיף, אני חושב, שפלוס מינוס בשבילי לפחות המציא את הז'אנר.
פיף המציא את הז'אנר.
כן, אני, הוא לא דיבר אליי. כלומר, תמיד עדפתי להיכנס לחדר ולראות באנשים על פני לחכות ולקוות שהם לא שימו לב אליי. אבל אני חושב שלאחרונה...
אין לי נגעים.
כמובן, נכון. אבל לאחרונה קצת פיתחתי חיבה לזה. אני לא יודע בדיוק למה, אולי קצת בגלל Assassin's Creed, שיש בו את האלמנטים האלה, אבל לא במיוחד. Mark of the Ninja היה מאוד חזק בקטע הזה, והיה מאוד כיפי לעשות פה סטלף. אז אמרתי שגם ננסה את היטמן. לא הגעתי אליו יותר מדי בציפייה, אבל אני גיליתי שאני נהנה לא מעט מלשחק בו, which was kind of weird to me. יצא לכם לשחק ב... בור בדומים?
שיחקתי רק בהיטמן בלאד מאני, וממש קצת, ושבר אותי הקטע הזה שברמה הקשה אי אפשר לשמור.
ראיתי את הסרט, זה נחשב?
זה לא נחשב לשום דבר.
לא.
זה קטעים יותר כבר שאני השקעתי הרבה יותר בהיטמן מכם.
אני גם ראיתי את הסרט, אז אני לא יודע.
אוקיי.
הוא, תראה, אני משחק בו על נורמל, אני חייב להודות, כי יש גבול לכמה אני מזוכיס, כלומר יש עוד איזה, יש לדעתי עוד שלוש רמות קושי מעל לרמה שבה אני משחק. כי כן. אני משחק בו בתור משהו נחמד להעביר את הזמן, ואני לא רוצה שהוא ישאב לי את כל הזה, את כל הזמן והרצון לחיות. ובאותה נורמל הוא סבב, אני עדיין עושה כל משימה מלא פעמים, כי ברגע ש... כי אתה מקבל את מלוא הניקוד אם אתה מצליח לעבור כל שלב בלי ששימו לב שהיית שם בכלל. כלומר, בלי... זה לא רק בלי להרוג, זה לא בלי... כאילו, זה בלי שאף אחד ידע שאתה שם. אז כל פעם כשמישהו מגלה אותי, אני מתחיל מהתחלה שוב. ולכן אני עושה את זה אי אילו פעמים כל שלב, אבל עדיין זה כיף. ואחד הדברים החזקים בו, שאני לא... שלא מה שצא לי לחוות את זה במשחקים אחרים, זה באמת הקונספט שאתה יכול לפתור... אתה יכול להגיע לסוף של כל משימה בהרבה מאוד דרכים.
כן, זה משהו שהיטמן הוא...
Apparently, זהו, מסתבר שגם... בדאוס אקס לא שיחקתי, אני יודע שגם הוא אומרים לפחות שהוא די חזק בזה, אבל אני ממש... אני כל מה כשאני חושב שאני מצאתי את הדרך, אני אומר, רגע, אולי אני אפנה פה, אני אראה מה אפשר לעשות כאן, ותמיד יש עוד דרך להגיע לסוף, להגיע לשלב הבא. שזה מגניב מצד אחד, מצד שני זה גם אומר שאתה כמעט אף פעם לא תרגיש שאתה סיימת שלב כמו שצריך, כי אתה גם לא מקבל את כל הניקוד אם סיימת אותו רק פעם אחת, גם אתה מקבל על כל דרך מסוימת שבה אתה עובר את השלב או משהו מסוים שאתה עושה, אתה מקבל עוד תוספת מסוימת לניקוד. אבל נגיד יש לך מצד אחד תוספת של ניקוד שאתה מקבל אם אתה השתמשת בכל התחפושות שמפוזרות, מצד שני יש לך תוספת של ניקוד שאתה מקבל אם אתה לא התחפשת לשום דבר. יש לך ניקוד שאתה מקבל אם אתה הצלחת להרוג קבוצה מסוימת של אנשים, ויש לך כמובן ניקוד שאתה מקבל אם אתה...
לא הרגת אף
אחד, בדיוק.
איזה תסכול.
זה סוג של תסכול, אבל זה... כן, כלומר אם אתה מצפה לסיים אותו על 100%,
אם אתה סובל מ-OCD קשה?
כן. זה במיוחד נועד לעצבן אנשים עם OCD.
ככל הנראה. כן. אבל זה גם, בניגוד למשחקים אחרים, שבהם אני כאילו, זה לא לסיים אותם על 100%, נגיד, לא יודע, מה, את Far Cry, לא לסיים אותו על 100%, זה ייתן כזה סוג של, well, נו, אבל אתה יכול, אבל קצת, נו, אבל תעשה את זה, אבל מה אכפת לך? היטמן, אני כאילו ברור לי מלכתחילה שאם אני לא, אם אני לא מתכנן לחזור לכל שלב מלא פעמים, אין לי מה, אין לי מה לשאוף ל-100% האלה, ואני סבבה עם זה. אני כאילו מלכתחילה הורדתי לי את, את הרף. ואז אני עובר אותו בלי, בלי הבעיית, בלי שהוא יגרום לי ל-OCD כזה.
סבבה, סבבה. אז הייתה לי תחושה דומה בדאוס אקס גם כן. אמרתי עצמי, טוב, אני לא מנסה למצוא את כל הדרכים המשלמות ביותר להגיע לפתרון. אני בסדר אם פשוט להגיע לשם.
דאוס אקס הוא מאוד טוב גם מבחינת הסטלט, וגם כאילו, דאוס אקס הראשון הוא, יש בו קצת בעיות מבחינת הסטלט, Human Revolution עושה את זה מעולה.
Okay.
ומהצד השני, דאוס אקס הראשון הרבה יותר טוב מהבחינה הזאת של לאפשר לך הרבה נתיבים אפשריים, Human Revolution עושה את זה קצת פחות טוב.
סבבה.
יש פודקאסט שנקרא Create and Crowbar, של החבר'ה מ-PC Gamer שמקליטים באחד פודקאסט אחרי שסגרו להם את הפודקאסט של PC Gamer.
דונות.
וממש בפרק האחרון, אני חושב שזה פרק 9, אבל אל תתפסו אותי במילה על זה, אני עוד שני אבדוק. שלחו להם שאלה על ספציפית על הקטע הזה בדאוס אקס, ואנשים עם OCD שמשחקים בו, והאפשרויות בחירה שיש להם כשהם משחקים במשחק, והם דיברו על זה שהבעיה גם, טיפה הבעיה של הדאוס אקס החדש, זה כאילו שאין לך באמת מחיר לנסות לגלות את כל הדרכים שבהם אתה יכול לעבור משימה מסוימת, אבל מצד שני, אין איזה בית מחיר, אבל מצד שני זה נותן לך בונוס ל-XP, אז אנשים עם, הוא הרבה יותר קשה לאנשים עם OCD במשחקים מאשר נניח משחק כמו היטמן, כי אין איזה שום מחיר, ואתה יודע בוודאות שאתה תהיה במצב יותר טוב אם אתה תגלה את כל מה שיש לגלות בשלב הזה.
כן.
אז אתה גם משיג את כל ה-XP. Okay. זה גם הופך לך את המשחק פרק 9, כן, צדקתי. אתה גם משיג את כל ה-XP, זה הופך את המשחק ליותר קל, יש לך עכשיו יותר מדי סקילים ו-augmentations ביחס למה שציפו שיהיה לך. אתה גם חוקר כל מיני נתיבים צדדיים בלי שזה ייתן לך איזשהו יתרון משמעותי, וגם יש לך מכל הדברים שעוזרים לך, המשאבים המתקלים האחרים במשחק, כל הדברים שעוזרים לך בהקינג, אז מכאלה יש לך יותר מדי.
אני יודע את זה טוב מאוד, זו הייתה החוויה שלי מ-Human Revolution גם.
כן, זה גם, כאילו, טוב, אני מאוד אהבתי את Human Revolution, אבל אני מאוד הזדהיתי עם זה כשהם דיברו על הקטע הזה.
זה גם, זה מה שיאצי אמר גם, שזה, it's less about finding the route that fits you most, ויותר ללכת איפה שהכי מהיר, and then coming back to loot all the other routes for ammo and Mars bars.
כן, לעומת, שזה אגב לעומת דאוס אקס הראשון, שהיה, בדרך כלל היה מחיר לעשות כל השלבים האלטרנטיביים.
בדרך כלל היה אפשר היה להגיע לכל השלבים האלטרנטיביים, כי אין שום סיכוי שיהיו לך מספיק upgrade points בכל התחומים.
לא, גם זה עלה לך multi-tools ולוקפיקס וכאלה.
גם זה.
כן. טוב, כאילו, אני לא יודע, אנחנו, אין לנו באמת הרבה זמן לחדשות.
לא, בוא נדבר רק מהר על דברים של GTA 5.
כי שום דבר אחר באמת לא קרה.
כן.
GTA 5!
כן, GTA 5, כן, אני, הוא בדרך אליי, מפלי אג'ה, אז יכול להיות שזה ייקח טיפה זמן. רציתי להגיד שזה הורג אותי שהאקסבוקס לא יצטרפו עדיין לעולם המודרני ואי אפשר לקנות אותו דיגיטלית, אבל נניח...
אז ישראל לא הצטרפה עדיין לעולם המודרני.
לא, לא, אקסבוקס.
כן?
באקסבוקס אי אפשר לקנות אותו דיגיטלית, עדיין.
וואלה.
אבל נניח בפלייסטיישן שכן אפשר היה לקנות אותו דיגיטלית, אז גם את הסיפור הזה שפרצו להם את הפרילודינג של המשחק, וכל מיני קטעים מתוך GTA 5 דלפו לפני שהמשחק יצא. וגם אני קראתי המון דיווחים בטוויטר על אנשים שפשוט לא הצליחו להוריד אותו.
וואלה.
וגם אם זה לא מספיק גרוע, יש לו, המשחק מגיע בעיקרון על שני DVD'ים, install disk ו-play disk. אתם גם באקסבוקס וגם בפלייסטיישן, אתם צריכים להתקין דיסק אחד ואז יש לשחק שהדיסק השני...
יש התקנה
בפלייסטיישן,
כן, באקסבוקס?
בפלייסטיישן זה תמיד, זה
כן, סופרמנטורי, נכון.
באקסבוקס עד כמה שאני יודע זה לא מנדטורי, אבל חוץ מבמקרה של GTA 5.
וואו.
באקסבוקס יש אופציה, הוסיפו לפני איזה חצי שנה, שנה אופציה להתקין משחקים.
יותר, יותר. זה כבר כמה שנים.
יותר, אוקיי.
וכבר כשזה היה קיים, זה היה טוב רק למשחקים ישנים. משחקים חדשים אמרו שזה לא כזה משנה להתקין אותם על הארדיסק, כי הם יודעים לנצל את ה... הם יודעים להתקין על הארדיסק רק דברים מסוימים, ונצל את העובדה שהם קוראים מידע מהארדיסק ומהדיסק בו זמנית. אז זה ממש פוגע בביצועים אם אתה מתקין את כל המשחק על הארדיסק. עכשיו, אינסידנטלי, זה משהו שקורה עם GTA 5.
כן.
אם אתה מתקין גם את הפליידיסק על הארדיסק, ממש שחררו המלצה, אל תתקינו את הפליידיסק על הארדיסק של המשחק, זה יגרום ל-GTA 5 לעבוד פחות טוב. אבל אם אתם קניתם מהדורה דיגיטלית של GTA 5,
אז פסה.
כן.
אף אחד לא חשב על זה לפני, זה נשמע ממש מוזר.
כן. זה מה שלא בודקו ב-QA כנראה.
כן. ואני גם קורא כל מיני דיווחים בטוויטר על זה שפשוט הם לא מצליחים להוריד את כל ההורדה של המשחק שהם קונים את העותק הדיגיטלי, שהוא פשוט, הוא לא מצליח להתקין להם אותו והם צריכים להוריד אותו מחדש.
מה אתם אומרים על השמועות שהוא יגיע בנובמבר ל-PC?
אני אומר שזה שמועות.
כן.
אוקיי.
בינתיים יש אבל עצומה של להביא אותו ל-PC עם יותר מחצי מיליון חתימות.
כן.
אוקיי.
ויש עצומה עם איזה 11 אלף חתימות בינתיים של אל תביאו את GTA 5 ל-PC. יש עצומה כזאת.
מה התירוץ שלהם?
כי הפיראטים המלוכלכים על ה-PC יגנבו אותו.
כן.
זה התירוץ.
סבבה.
שזה יפה, כי הגרסה של דפה היא הגרסה של האקסבוקס, בעיקרון.
וכן, כי כולם יודעים שאף אחד לא, כאילו אין פיראטים בקונסולות.
אין פיראטיות באקסבוקס.
בכלל.
לא, זה לא קיים.
כן, אנשים הם טיפשים.
Don't make a PC version of GTA 5, so PC gamers learn their lesson and stop stealing game.
Right.
Stop stealing games. למה אני לא יודע לדבר?
עוד בקטגוריית אנשים הם טיפשים.
זה בעצם לא, אנחנו לא עושים סשן חדשות של GTA 5, אנחנו עושים סשן של אנשים הם טיפשים.
כן, אבל בהקשר של GTA 5. אוקיי, אז כמה דברים מהירים. אחד, עובדים באיזה חנות בצרפת, התחפשו לפושעים בשביל למכור את GTA 5, ואז איזה עובר אורח שעבר ראה אותם בחלון ראווה, הזמין משטרה.
איך נראים פושעים?
עם בנדנות כאלה שמחסות
את הפרצות. כן, עם כזה בנדנות של זה, וכסוי, ו...
אתה לא יודע, באמת.
די כנופיות כאלה, ו...
אוקיי.
אז כן, אז מישהו אשכרה הזמין עליהם משטרה. חנות EB Games באוסטרליה שמה על אחד השולחנות בחנות כזה, כאילו קוקאין, ואז מישהו כמובן צילם את זה והפיץ את זה באינטרנט, והם חטפו חזק. כן, זה היה בהברקה היסטרית.
ברור.
קוקאין הזה. זה היה מסתבר כזה סוכריות קופצות או משהו כזה. אבל כן, לא חכם במיוחד. זה שלושה אנשים בניו יורק.
הוא לא הכי דומה.
זה שלושה אנשים בניו יורק התחזו לשוטרים כדי לעקוף את כל התור ולהשיג את המשחק מוקדם.
כדי לתפוס אלה שתחזו לזה. שתחזו לפושעים.
כן. כדי להיכנס לכלא. זה מה שקרה.
כן, ואז תפסו אותם והכניסו אותם.
ועכשיו הם משחקים GTA 5 בכלא. אם אתם מבינים למה אני מדבר. אני מדבר על סקס אנאלי. זה היה ברור מה...
מאוד, מאוד.
כן, אוקיי, סבבה.
זה גם לא קורה טכנית ב-GTA 5.
מה?
ודבר אחרון...
אוקיי.
ודבר אחרון, מבקרת של GameSpot כתבה ביקורת על GTA 5. אני יודע שGameSpot זה לא מעניין באופן כללי, אבל מה שמעניין בסיפור הזה זה שהביקורת עצמה היא מאוד מאוד חיובית וממש משתפכת שם על המשחק ואומרת שהוא ממש מרשים בכל בחינה אפשרית, אבל כל המיזוגניה שלו, וזה מה ששמעתי, משחק נורא סקסיסטי ואנטי נשים, אז שזה ממש ממש הפריע לה וממש אוף פוטינג כזה, ולכן היא נתנה למשחק 9 מתוך 10. ואנשים השתגעו על הדבר הזה, הייתה עצומה לפטר אותה על הדבר הזה, על זה שהיא נתנה ל-GTA 9 מתוך 10.
אלוהים אדירים.
באופן כללי זה אנשים ברחבי האינטרנט הם flipping out כש-GTA לא מקבל 10 מתוך 10.
כן.
לא רק הוא, יש כל מיני משחקים שאם הם לא מקבלים את הציון המלא שלהם, אז הקהל שלהם ביסט. הבחור מג'ינקוויזישן עשה את זה מזמן. איזה קטע.
זה פרופיל מאוד גבוה ואשכרה מעניין אותי באיזושהי צורה, אז אני נתקל בזה וממש, כאילו.
משגע, זה פשוט כל כך מתום.
אנשים הם טיפשים, בקיצור.
אנשים נחושים להצדיק השם הרע שעצה לנו.
כן, בהחלט.
זה אנשים הם טיפשים מהדורת GTA 5.
זה די נורא.
והביקורת שלה היא כאילו, יש, מתחילה ב-The Good, The Bad. The Good יש איזה 4 שורות של כמה דברים שטובים בו, והדמות הזאת היא בלתי נשכחת, וזה מדהים, וזה מעולה. ואז ב-The Bad, politically muddled and profoundly misogynistic, וcharacter behavior is sometimes inconsistent. שורה אחת, הרגו אותה על הדבר הזה. כאילו, מי זאת הכתבת הזאת שתלך תעבוד ב, לא יודע, ארגון פמיניסטי כזה או אחר שאני לא מכיר.
שתחזור למטבח, היא קוראת אנשים מיזוגנים.
אני לא זוכר, איזה אחד המבקרים שאני עוקב לכם בטוויטר, סיכם את זה במשהו כזה, היא אישה והיא אמרה סקסיזם, תהרגו אותה.
כן.
לא, זה באמת, זה עם די נורא לפעמים.
כן, ונסכם בזה שבסופו של דבר GTA 5 מחר מעל 800 מיליון דולר בריטייל. זה לא כולל מחירות דיגיטליות.
וגם לא כולל יפן וברזיל או משהו? אתם זוכרים משהו כזה? אוקיי.
אני לא יודע.
Never mind.
וזה, לא זוכר, וזה ביום אחד.
ביום אחד.
ביום אחד. הוא הגיע, הוא עבר את המיליארד דולר אחרי בערך 3 ימים, שזה C, מסתבר. כלומר, זה הכי מהר שאיזשהו entertainment property הגיע למיליארד דולר.
כן, אני לא אנליסט טוב במיוחד, אני לא מתיימר להיות, אבל זה נשמע לי, הדעה לא מלומד שלי, כמו הרבה מאוד כסף. אני חושב שהצליח להם, אני לא בטוח.
כן.
יכול להיות, אם כי לך תדעו עם כמה שהם, לא יודע, הוציאו על, על שיווק ו... וכאלה, בסוף הם יגידו, כן, well, we broke שמעתי... even.
אני קראתי איפשהו, אני לא זוכר מאיפה זה הגיע וכמה זה היה מבוסס, שההפקה של GTA, לא כולל שיווק וכאלה, עלתה באזור ה-230 מיליון דולר, אני חושב שזה הסכום ששמעתי.
אוקיי.
זה נשמע מוכר.
זה עדיין מלא. זה עדיין מלא כסף, אפילו בשביל ההפקה של משחק מחשב.
אני... השמועות על כמה עולה לייצר משחקים הם מאוד מאוד לא מבוססות. אני עכשיו סתם מחפש production cost בגוגל, אז אני מקבל 130 מיליון, 230 מיליון, 800 מיליון.
800 מיליון, נשמע הגיוני.
לכמעט שום דבר אין איזשהו רפרנס. אומרים שבערך הכי איכשהו מבוסס, מדברים על 265 מיליון דולר, גם ה-production וגם ה-marketing. אבל הכי מבוסס במקרים האלה לא מהרבה, כאילו זה טיפה...
כן, זה כזה יותר מאפס מבוסס.
כן, כן.
אפסילון מבוסס כזה.
אוקיי.
טוב, אז אני חושב שסיימנו.
כן.
שכזה.
נראה לי.
טוב.
טוב, אז רק נגיד שאם אתם רוצים להגיע למקום שבו אנשים שמדברים על משחקים הם לא טיפשים, אז... אתם
בהצלחה עם
כן,
זה.
בהצלחה עם זה. אבל בנוסף לזה אתם יכולים להיכנס www.gamepad.co.il. זה הבלוג שלנו, מאוד נחמד, יש לנו חשבון בטוויטר ודף בפייסבוק, ששם קוראים דברים, כי זה פייסבוק. כל הדברים קוראים בפייסבוק. ערן, אתה רוצה לעשות גם פלאג לפודקאסט שלך?
על כתפי גמדים, בפייסבוק, כי כל הדברים קוראים בפייסבוק.
והייתי רוצה להגיד גם באייקון, אבל זה יעלה אחרי ההקלטה שלכם באייקון. אז אתם יכולים לשמוע יהיה קישור בדף פייסבוק שלהם לפרק שהם הקליטו כשהם היו באייקון.
יאי אייקון!
כן, יאי אייקון.
בואו לאייקון, שנה הבאה.
בואו לאייקון, או לעולמות נניח, כי זה הכנס הקרוב הבא אחרי שהפרק הזה יעלה.
יאי מיור קומיקון.
שביצר. אז לילה טוב לכולם, וביי ביי.
לילה טוב. אתה הולך לקומיקון?
איך שאני אלך לקומיקון, אני יודע, יש כזה.
ואתה בניו יורק, אז טוב, אתה בסן דייגו.
לא, יש גם
ניו יורק.